כל חי אונליין 93fm.co.il.
אפשר להגיד למורה האגדתי, קראו לו רבי ינקף, רבי ינקף קמנוביץ', אחרים קראו לו רבי ינקף ברשלבר, או מישהו שמשקיע רב שיק מרבני ברשלבר ביבנה, משקיר אותו בקול יעקב מלמד. זה היה באדם שאתה אף פעם אתה לא יכול לשכוח ממנו. היה אדם, הייתה לו פעם מרשימה, יהודי גבוה כזה עם זקן כזה שחור. בזמן האחרון גם נודע לי עליו סיפור מאוד מעניין. אם אני לא טועה, אמרו שהוא הגיע ברגל מאירופה, אני לא יודע, אולי מגליצ'ה, לא יודע בדיוק מאיפה, ואמרו שהוא עבר באמת מצרים והגיע לארץ, והוא היה בחור בודד. אז במקרה מה שקרה, הוא בא לירושלים, אז הייתה בירושלים, פעם היו עושים טוב חתונות בערב שבת. אז אומרים שהוא נכנע לחתונה, ופתאום באה הקלה, ופתאום החתן איננו. אז הייתה מאומה גדולה לשמיים, איך אפשר להליף כך קלה? זה ממש לפני, כן, מה קרה? אומרים שהחתן ברגע האחרון, אז לא יורים כמעט את הקלות שלהם, פתאום ראה את הקלה, ואומר יותר מדי נמוכה בשבילו. אז השיפור הולך שרב שמואל שנן תמר אז, מי שהולך להתחתן עם הקלה הזו, אני מבטיח לארוחת ימים. ומי זה היה? רבי ינקב קלמנוביץ' אז, הרים אז את היד, ומיד עשו חיפה בקדושים. וכמה שאני זוכר, אם אני לא טועה, הוא חי מעל גיל 90. היה יהודי, ואני יכול להגיד לכם, הייתי גם באמריקה בשנים שביקרתי בארץ, הוא היה זקן מפלג. ראיתי אותו בשטיבה במישורים, וזה היה אותו רבי ינקף, לא נס לכו, רק שהזקן יהיה לו יותר לבן, זה הכל.
עכשיו, אתה זוכר את שיטת הלימוד שלו? איך הוא לימד?
היה לסעני, כן, הוא אמר על כך על פקיאס. אני זוכר שאז היינו לומדים שופטים, אז הוא ציפה ממני שאני הייתי ילד בן 7, שאני יודע את כל השופטים, התחילו מקלה בניפוני חנן, והייתי בא לפעמים, הוא היה גם בבתי ורשה, אז הייתי בא לפעמים בשבת אחרי הצהריים, וחוזר אליו על כל השופטים שהיו אז, ואני זוכר שהוא ובני ביתו, אשתו מאוד הריחה, נע בשטפיין הרינגל, זאת אומרת, אתה ילד טוב, בוא ניתן לך כמה צוקריות, על זה שדעת את התשובות. זה אני יכול לדעת, היה לו הרבה שבלנות, אף פעם לא ראיתי אותו להתרגל, זה אני יודע, לפעמים רבנים, רבש יכולים לבית השתנות, זה דבר ידוע. יש עוד אנשים שאני זוכר, היה לנו שכן חלבן, חשבו שיהודי פשוט קראו לו נוח לוי, או החבר'ה קראו לו נוח קלפר. נוח קלפר היה במצור חזבן, אבל מתי שהוא יודעים, הוא היה מולה וגודש בגימטריאס, ויש לי על נוח קלפר שיפור מאוד מעניין. נוח קלפר, היום אחרי החתונה, אז הוא התחיל לחלק את החלב. אז אמרון בלוי ראה אותו, רב אמרון בלוי הידוע, אגדתי, שואל אותו, ווסידו שעשו לך הרי, אתה צריך חתן, שבע ימים אחרי החתונה, אסור לו לעבוד, אז נוח אמר לו, אם אני לא אעבוד, אני אפסיד את הקונים שלי, אז זה היה לא כמו היום. אז רב אמרון בלוי אמר לו, תן לי את הרחוב שאתה עובד, ורב אמרון בלוי שבוע שלם חילק את החלב בשביל נויח קלפר, שהוא לא יהיה צריך, שיוכל לשמוח בחתונה עם הקלה
שלו. עכשיו, את המכולת של יוש לובין, אתה זוכר?
ודאי, יוש לובין היה יהודי טבריאני, ומה שאני זוכר על יוש לובין, הוא היה, ההגינות שלו הייתה משהו יוצא מהכלל, אבל הבעיה שהחנות הייתה תמיד מלאה, אי אפשר היה לגייס. זה אני זוכר שאפילו אם הייתי חייב לו חצי גרוש, 5 אגורות, אחרי שבועיים, היה אומר לי רב זליק, אתה עוד לא הזרת לי את החצי גרוש שלקחת ממני אז.
הוא היה יהודי גבוה.
יהודי גבוה, אפשר היה לראות שהוא יהודי תלמיד חכם מלא בקודש, אבל זה מה שעוד.
עכשיו, אתה עוד זוכר את הטפליקר עובד?
הטפליקר עובד זה סיפור בשביל עצמו. הרי הטפליקר עובד, שהוא הגיע לארץ, הוא הרבה את עצמו, כי אף אחד לא ידע בבינו, ובסוף אמרו שלא עלה הטפליקר עובד, זה הטפליקר עובד, היה ספר תויר חי. אני זוכר אותו שאבי זכנו לברכה, אז רבי צחוק דוד, היה הלך לפעמים לשאול אותי שאלו, הפעם היה אוף סיפור שלם, לא כמו היום, אז הוא בצע משהו.
כן.
אז הוא לא רצה להחליט. אז אחר כך אבא שלי לחירה את זה לעוד שתי רבנים, היה רבי יושב גרשן,
אוריץ, כן.
ומאשרים, ורב רובן בנגיס, אז שתיהם ראו את האוף והם איתורו את זה. אז מה אני מנסה להגיד, את הזמנים שלה, בשביל אוף אחד הוא היה צריך
להקים בדין.
להביא בדין שיחשירו לו את זה.
עכשיו, איפה הייתם אופים חלות?
אצל אופים חנות, האם נקונים, אופים חלות היה מפייה של יוסף. אז מה שיוסף, יוסף היה יהודי תימני, בדרך לשמואל הנביא, וכולם היו מביאים, אופים את החלות, ואת הצונט, ואני זוכר דבר אחד, שליד החלות תמיד היו שמים חתיכת בצק, ויוסף היה כל פעם לוקח מזה וזורק את זה לתנור, ואני הייתי ילד קטן, לא ידעתי מה זה חצר בצק, אבל בסוף, במשך הזמן, למדים לדעת שזה הפרשת חלה. ואז כל הצ'ונטים, והצ'ונטים שיצאו מהתנור של יוסף טפס, היה להם טעם עילאי.
עכשיו, בית ישראל הייתה גם שכונה על הגבול. אתה זוכר גם את התקופה הזאת?
ראשית כל היה לנו עם האנגלים, והיו לנו את הפגזים, אני לא יודע עם מי להתחיל קודם. נתחיל עם התקופה של האנגלים.
כן.
אז התקופה של האנגלים, אני זוכר, כל האיצ'וניקים היו בדרך כלל, היו גרים באזור ההוא. אם מי שקורא את ההיסטוריה של הרוגי המחתרת, רואה שכמה מהרוגי המחות היו גרים בבית ישראל, כמו היה ברזני, אבא שלו היה רב מעדה קודית, והיו עוד. ומה שקרה פעם, אז היה, אם אני לא טועה, היה איזה פיצוץ גדול בבית גולדסמית, שנהרגו הרבה קצינים, אז מה שהם עשו, אז הם שמו מצב צבאי. מצב צבאי היה אומר דבר אחד, שכל אלה בבית ישראל לא יכלו להיכנס ולצאת. היה ככה, צד אחד במאה שערים היה חלוק לשתי אזורים. אחד סגור ואחד, שחלק השני, הדרומי של בית ישראל, של רחוב מאה שערים, היה מקובל לעיר. ושם לא היה מצב צבאי. אז אני זוכר שכל בשבתות, אז נדמה זה רק שבועיים, אז כולם היו הולכים לאורך רחוב מאה שערים להגיד שלום לאלה בצד השני. והיו זורקים, אחד היה זורק לשני חבילה אוכל, חבילה אוכות, חביל לחם, והיה כל מיני סיפורים.
גם בשכונת בית ישראל היה עוצר.
מה?
בשכונת בית ישראל גם כן היה עוצר.
היה הרבה פעמים עוצר, אבל אז היה מצור. שום דבר לא יכול היה להיכנס. והיה חסר אוכל, אז אנשים מהאזור השני היו זורקים דרך רחוב מאשרים לצד השני, והיו מקבלים את החבילות. ופעם אני זוכר שאחותי סיפרה לי שזרקו עוף מצד השני, ובחייל בריטי דרס את זה ברגליים.
באיזה רחוב הייתם גרים בבית ישראל?
אנחנו היינו רחוב שהיה קרוי על שם סבא שלי, שהיה מהסקנים של בית ישראל, רחוב זל גלידר. היום קוראים לזה רחוב מזרחי, למה שם העירייה גנבה לנו חצי רחוב.
אז חצי רחוב זה מזרחי וחצי רחוב זה לידר?
כן, אבל כן.
איזה דמות בשכונה אתה זוכר אותה ככה, שנחרד בזיכרון שלך?
יש הרבה זמויות, אני רבן ציון הניקסטר. רבן ציון הניקסטר היה יהודי פשוט, היה לו לשון ככה
מתגלגלת.
כן, אבל
הוא עבד בחברת חשמל.
היה בחברת חשמל, והיה בסוף מלחמת העולם השנייה, כמה שאני זוכר, אז לא היה איפה לשמוע חדשות. אז בן ציון הניקסטר המציא איזה פטנט שאפשר לשמוע רדיו בשבת על ידי שעון חשמלי, ומי שהיה הולך לשם היה שם שלט גדול, תעלמנה שפתי שקר, שלא יוציאו עליו לשון הרע שכאילו מפעיל את הרדיו בשבת, אז הוא הסביר את כל הטכנאות איך שהוא מפעיל את הרדיו בשבת.
באיזה רחוב הוא היה גר?
איזה רחוב? היום קוראים לזה ברחוב אשלג. זה לכיוון שערי פינה.
לכיוון שערי פינה, אהה. עכשיו, אתה זוכר גם את היקב שהיה בשכונת בית ישראל?
ודאי, יקב שור זה אי אפשר לזכוח את יקב שור.
שם היו מתחבים בזמן המלחמה?
לא, אנחנו התחבנו, אז התחילו לבנות את ישיבת מיר, אז כולם התחבו בבניין של ישיבת מיר. האם אתה רוצה לשמוע את יקב שור? אני זוכר, ערבים היו תמיד מביאים מחברון בחמורים ענבים, ומה שהיה קורה אז הם היו מנסים תמיד לרמות במשקל, אז תמיד הם היו נשמים את הרגל כאילו שזה לראות שזה שוקל יותר ושזה שקל פחות, ומה שקרה שהביאו הרבה ענבים, אז כולם היו רוצים מהענבים שנפלו למטה לאכול את הענבים, אבל מה קרה? היו הרבה דבורים, אז גם אכלנו את הענבים וגם נקצנו מהדבורים.
עכשיו, היה גם מפייה של פיתות שם בבית ישראל?
כן, היה מפייה של פיתות, אני לא זוכר איך קראו לו בדיוק, ממש יד הסטיבלח בצד השני, אבל אני ממש לא זוכר איך קראו לו, היו הרבה קונים שם.
עכשיו, מי, בשטיבלח התפללת פעם?
לא, כל הפעמים התפללתי בשטיבלח, והיה בנק המפורסם. היה שם שפשל, היו יושבים שם רבן ציון הניקסטר, לב, ואבי זיכרונו לברכה, ורובל אייזנבך ואחיו, וכל הפוליטיקה של היום ושל השבוע, הכל היה עובר דרך השפשל ההוא.
זאת אומרת, משם היו שומעים את כל החדשות של כל מה שהיה
כאן? הכל הפוליטיקה היה עובר דרך השפשל, כמו שאומרים, דולר זרוב, דולר זרוב, את הסיפורים, הכל היה עובר דרך שם.
עכשיו, חוץ מה שתיב לך, היו עוד בתי כנסת בבית ישראל?
כן, היו בתי כנסת. ראשית כל היה בכנסת של רב שלמקה זווילר, שזה, על רב שלמקה זווילר, אני אפשר לספר גם סיפורים סיפורים במופשים שמספרים עליו. הרי הסיפור הידוע הוא שממש לפני מלחמת, שבאמצע מלחמת העולם השנייה, הכוחות של אל-אלמין עמדו ממש לפרוץ לארץ. והמצב, אני זוכר כמה שהוציא אותנו בחוץ להגיד תהילים, כמה היינו, בני 5-4. מה שכן ידוע, שהאדמור מיוסטן ורב שלמקה זווילר וכל רבני ירושלים יצאו אז לציין של הרחיים הקודש, להתפלל. וכמובן הבחירות הלכו כמיים, כבר יודעים מה שהנאצים ומחשימה מושים ועשו. אז הרבי מוסד היה ביחד עם שלמקה זווילר, אז פשוט אמר שבעת שהוא התפלל על הצין של הרחיים הקודש, העירו לו אותו טבעי, יודקי וופקי, והוא אומר שהוא בטוח שבזכות זה הראש שלו יצליח להיכנס לארץ ישראל, ובדיוק למחרת, אז הם חזרו, הם לא יכלו לעבוד את תל אביב, ולנו הייתה ישועה.
עכשיו, חוץ מבית הכנסת שלמקה זווילר, איזה עוד בתי כנסיות היו שם?
היה בית כנסת הידוע של, טוב, על בסיאנקף, זה חלק מהשטיבלח,
כן, למעלה. על
בסיאנקף אפשר גם כן לספר איך נהיה בית כנסת
בסיאנקף. כן, חוץ מבסיאנקף היה גם באר שבע, לא?
כן, באר שבע, אפשר שהיה נמצא את המקווה, בירושלים, הישר, מה יגיד לך, מה שאנחנו זוכים, המקווה הייתה שם, הייתה מושה עד אפס מקום, מי אז היו אמבטיה, אז כולם היו רצים למקווה, והיו, הבלן היו קוראים, לו שולם. אז היו הספרדים שכבר יודעים ככה, היו, את המקווה הייתה חם, אז היו שרקים, שולם וסר, זאת אומרת שיוסיף מים קרים. הם לא יובים מקוואות.
עכשיו זה היה ליד בית הכנסת באר שבע.
מתחת
לבאר שבע.
גם באותו מקום.
אז באותו מקום.
זה הדבר המעניין בבית ישראל, שלא הרבה התחלף. כמה בניינים נהרסו, אבל אומרים, יש עוד הרבה בניינים היסטוריים שם. אני לפני כמה שנים החלטתי, אני הולך הרבה את השכונה, אז צילמתי איזה 20 בתים. חשבתי, באמת חצי מהבתים כבר לא קיימים יותר.
תודה רבה לך, רב זלי גלידר.
טוב, כל טוב לכם, שיהיה לכם יום טוב.
שבת טובות.
obedecho vivo orkuche en kilo y dejo cagido un bolillo si le quejo y de choco a mi lo y de bongo viva al de loco con la señores y hoy no un solo y tal va a ser y es de go es a saber ja achteru im silejem jizdo es azavehem ja achteru im silejem ja tu schremechal jomedecho mirucho im schremechal Vai sei fodeco di tu scemme li odeco di giro so in scemme vai sei fodeco ya ti ero me con ya ya hal con sempre o di la Se compare mi ridino e tanto io me morte fa se compare mi ridino e tanto io me morte fa il capo va molto scavata la men il va non fa bicala di io mi figlio per farlo che la va inna esser milocha
עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס מבצע החיוך של קולגייט יוצא לדרך קונים לך ממוצרי קולגייט ויכולים לזכות בסט צילומים משפחתי מתנה. פרטים נוספים בעיתונים או בטלפון 03-9-411-411 בכפוף לתקנון המבצע. עכשיו איתכם גליס מירושלים עם הרב ישראל גליס.
על מותו הגדולה של מרן הגאון רבי גף מישר הלאפ, איתנו באולפן נינו, הרב אברום זקס, בנו של הרב הגאון רב ניסן זקס. שלום הרב אברום זקס. ערב טוב. בורך. ואנחנו מדברים על דמותו הגדולה של סבא רבא שלך, מורן הגאון רבי גף מישר הלאפ. אתה במשך כל השנה או כל החיים שוחה בתוך החומר ובתוך הסיפורים ובתוך הספרים ובתוך הדמות הגדולה הזאת של רבי גף מישר הלאפ. מי היה הגאון רבי גף מישר הלאפ?
סבי מתחיל מאורתו ולדתו בקדושה, נולד בירושלים, נפטר בירושלים, וכל חייו היה, לא רק בירושלים, עניין של ארץ ישראל, לצאת מארץ ישראל הייתה אצלו אחת מהדברים הקשים ביותר, זה כמעט למרות לקרוע ממנו את היד שלו, זה היה הדבר שהוא אותו דבר, בשום אופן לא. הסבא, כשנולד בירושלים, נולד, הוא למד בישיבת ביצחיים בעיר העתיקה בחיידר. בשכינות לחדר בצחיים בעיר עתיקה היה גר הרב שירושלים, הרב שמואל סלנט, זכר צדיק לברכה, והוא היה אוהב לרדת לחדר לבחון את התלמידים. אבל התברר במהלך הדברים שהוא ירד לחדר במפורש לבחון את רבי גף מישר. הוא אהב לרדת איתו, לשוחח איתו, לשאול, לשמוע את התשובות החכמות של הסבא.
בוא נבין רק את ההבדל הגילים.
הבדל הגילים הוא שלמעלה מ-40 שנה בהבדל. הוא היה, הרבי קביש היה בן 7-8, והרב שמואל היה כבר בן 40 וקרוב ל-50 באותה תקופה. וההפרש הגילים האלה אפילו יותר מ-50, אבל אני אומר שהפרש גיל שהוא למעלה מ-40 שנה ביניהם, והרב שמואל ירד במיוחד כדי לדבר איתו בלימוד ולבחון אותו, לשמוע מה הרבי יקב מיישה אומר. אז הוא קראו לו יקב מיישה, לא משנה, אבל אבל הרבי יקב מיישה נהיה יותר מוכר. רבותיו של יקב מיישה היו למעשה שעיצבו אותו בעיקרם, היה הראשון, זה אבא אביו רב זבולון, שעלה לארץ ישראל בתפרי שטט או תפרי שוד. עם זה יש גם כן סיפור מעניין מאוד, והסבא מציין את זה בהקדמה לספרו של בית זבול. כשההורים שלו, רב זבולון, עלה לארץ ישראל עם האביב, עם רבי יצחוק, הילדים היו מסכנים רעבים, וכשהגיעו לאיזה מקום שהאונייה הגנה שמה, ירדו, האימא ירדה לקנות משהו, והאונייה לא החיקתה, והצועק צעקות, הרי אשתי למטה, והאונייה נוסעת. והוא צועק על הסיפון, בוסת זין, מה יהיה? ואספת עליו. פתאום הופיעה איזה אונייה אלמונית, אף אחד לא יודע מאיפה היא הגיעה, אף אחד לא יודע מה היא הייתה. זה הסבא כותב שם בתמצית. והעלתה אותם על האונייה ויצא בעקבותיהם, הגיעו למקום מסוים, העבירו את האימא, אתה יודע, לאונייה השנייה, ו ככה
ירמנו לארץ ישראל.
זה לא, זה לא, זה דבר, אף אחד, אין לזה, אין לזה, הסבא והסבא כותבת בשתי מקומות, הוא כותבת זה גם בהתבול בהקדמה, וגם יש הספרים של הרב פרומקין, על תולדות חכמי ירושלים, שם בכרך הרביעי, יש באחת מהדברים, הוא כותב גם את זה.
הם מגיעים לירושלים, לעיר העתיקה.
הם מגיעים שלהם מיד לעיר העתיקה. העיר העתיקה הם גרו למעשה, הם גרו, הסבא הרב יצחוק קבור בבית קברות סמבוסקי שהיה שם.
בית הקברות הישן.
הישן הישן.
מתחת לעיר דוד שם.
נכון, שם. ואנחנו, כשאחרי ששת הימים, באמת, אבי זיכרונו לברכה, הרב ניסן זקס, שהוא נכדו של הרב יקב מיישה, לקח אותי, הוא עוד היה כשהילד קטן, הסבא פעם לקח אותו, אבל זה התכסה הכל, ואומר לי, דו, 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 כאן זה היה קבר של הסבא, אבל לא רואים שום דבר. היום שמעתי שעושים שם קצת חפירות הצלה ולהראות את זה. כשבאו לגור בעיר העתיקה, אז קודם כל, אחד הדברים שאני אומר, היום יש חנייה, יש חוב היהודים, בכניסה לחוב היהודים, יש בצד ימין איזה חנייה גדולה. הבית, אחרי ששת הימים עוד, הספקתי לראות את הבית, רק הרסו את זה, והפכו את זה לחנייה, שם היו גרים הבית הזה. ובקביל שישב, בבנציות, הוא ישב ולמד כל הזמן, גם אז שהוא היה קטן, וגם בשנים, זה לא עניין אותו, לא הצד הפוליטי של דבר, או הצד השלילי של הדניו השלילי, ושפוליטי זה שלילי. ואפשר להגיד, להסביר את זה בכל מיני הסברים. אני אומר, אקרא איזה מכתב שהסבא כתב לילדים שלו, אז אפשר להבין מה מתהלך אצל הסבא בראש, כשהוא הולך לברך אותם בערב יום כיפור. מזה אפשר ללמוד המון, אפשר ללמוד הרבה מאוד.
עכשיו הוא גדל בעיר עתיקה.
הוא גדל בעיר עתיקה, יותר מוכר, כשהולכים להתחתן, אז הוא עבר לגור בבוטן איתן. אני מדבר על התקופה שהוא כבר היה, הוא נתארס, הוא היה בן 15.5. ואחרי שהוא התארס, נפטר רבו אמריל דיסקין, ואביו רב זבולון, הם נפטרו בהפרש של 9 ימים אחד מהשני. ראש חודש שבט, ותן שבט. והוא כותב באחד מהספרים שנקרא מסילת ישרים, הוא כותב ונשארתי גלמוד. באותה תקופה, הוא היה על חבורת נקרא לזה נערים צעירים, בני ישיבות צעירים, שנדבקו ברבי ישוע צבי מיכל שפירא, בעל הציץ הקודש, שאת הספר הזה, ציץ הקודש, כשרבי שמיכל הפקיד בידיים של רבי יקב מיישה, רק בידיים שלו, שהוא ידפיס את זה. ולקח לו 14 שנה שלמות, מתופרי סמרבוב עד תופרי שפי, והוא הוציא את הקרח הראשון של ציץ הקדש.
עכשיו הוא בגיל 15 מתחתן, עובר בתלמיד.
הוא לא יודע, התחתן אחרי זה, כשיש נפטרו, התחתן אחרי זה. עובר לגור במוטנית.
מי שמשמיר לשפירה גם כי גר במוטנית.
היה גר, אני לא יודע בדיוק לדפי הבית הזה, אבל זה נקרא, מאה שורים סוף קרוב ל...
כן, כן.
והיה לו חברותה, שהחברותה הזה היה מאיר אותו בחצות הלילה לקום ללמוד חברותה. אז איך הוא היה מהיר אותו? נדפוק בדלת? וכמי שקשר לאצבע הקטנה ברגל חוט, את החוט הוא שלשל מהחלון לרחוב, והיה בא חבור הזה, מושך את החוט, וכמי שהיה מתעורר, מתלבש, כמו שאומרים, והיו הולכים ללמוד חברותה. זה הייתה... זה קשה להבין את זה היום, זה, אני מפורש אומר את זה, שזה זה קשה מאוד להבין את הדברים האלה, איך עושים דברים כאלה, בכל מקרה, צריך לחיות, צריך... אז זה לא היה, אנשים, הוא לא היה איש שהיה, הגשמיות הייתה אצלו. הכל היה אצלו רוחניות, לכן זה הלך אצלו במין, בהיגיון, שזה דוח, אני יודעת. רבי שמיכל שפירה, שהוא היה רבו למעשה,
בגיל המתקדם.
בגיל המתקדם יותר, פעל למעשה בשיטת הסיגופים. הוא היה רבי שמיכל, נולד בחברון, בחברון, בעיר חברון, והוא בא לירושלים, וכאן היה לו תלמידים שלו, קבוצה של תלמידים מאוד מעניינת, מאוד חשובה, אפשר למנות את כולם, אבל חומק שלו, הסבא היה המובחר שבהם, והמובחר שבהם זה לא רק המובחר, מובחר מכל הבחינות. וזה התברר אחר כך יותר מאוחר, שזה באמת היה, איך אומרים, אומרים בעברית, הסמת אינר. הסמת. אומרים סמת על מי שאומרים שהוא, מתגיד כל נגיד תלית שכולה תחילת, הסמת אינר. רבי שמיכל, שיטת רבי שמיכל הייתה שיטה של סיגופים, להסתגף. ומבחינת הגוף, שהגוף נחלש, לא כל גוף יכול להחזיק. אבל כנראה שהקדוש ברוך הוא יש לו את הדרכים שלו, ואיך גורמים לכך שיצטרכו לפגוש את הרב קוק שעלה לארץ ישראל באותה תקופה. וזה היה באמת בתפרי סמך ד' חופכת
יר
תפרי סמך ד' עולה הרב קוק לארץ ישראל אחרי מסע ומתן לקבל את הרבנות של יפו. אני חייב להקדים פה דבר מסוים. רב נפתול ארץ נפטר בסיוון תפרי סמך ב' קדם לבוש לרב קוק לארץ ישראל, ליפו, תקופה של רבנות של סבא רבא שלי שני, שאני נקרא, אני נקרא על שמו אברום, למרות שקראו לו אברום דויב, אני נקרא אברום. סבא הזה קראו לו אברום דויב שקול. הוא למד חברותה עם הרב עוד בוולוז'ין. והסבא, הדודה שלי סיפרה לי שהסבא תמיד היה אומר שזה היה ממש תענוג מאוד גדול להיות בחדר של הרב רב קוק, אז הרב קוק היה בן הרב אברום יצחק הכהן, היה תענוג להיות, שהוא היה מקבל מה, הוא היה נקרא חביבו של הנציב, לעומת רב אורבר שהוא היה חביבו של רב חיים. זה היה בתקופת ולוז'ין. בוולוז'ין הוא למד בערך שנה וחצי מאלול תפריש ממדלת כשהוא התארס, עד ניסן תפריש ממבוב כשהוא התחתן. אותה תקופה הסבא שלי למד איתו ולמד, גר איתו בחדר. אז הרב קוק, זכרונו לברכה, היה מקבל כל מיני מהתושבים של המקום, היו נותנים, שולחים לו, היו פעם יום הפורטוגל, היו נותנים לו עוגיות, הוא לא היה, הוא היה מסתפק במועט, הוא היה מחלק את זה. אז הסבא פעם סיפר שמזה היה לו נעם. אבל הסבא הזה עובדו שכול, הוא עלה לארץ ישראל בתוף ריש נון זיין. הוא היה רב בווירג'יניה ניוטפורט, בארצות הברית. הוא עזב את ליטה והלך להיות ראשון רב. וכשהוא הגיע לארץ ישראל, הוא נהיה דמרקן הרוב קראו לו. יש כולל אמריקה, זהו מהמייסד של כולל אמריקה. מצד אחד הוא היה חברותה של הרב, מצד שני הוא נהיה יותר מוכר מחוט נרמנגף מיישה. עכשיו, אבו היה תקופה מסוימת, כשנה, קרוב לשנה, רב של יפו. לא שיפו נשארה בלי רב. בתקופה הזאת של נפתול ארץ נפטר, עד שזה, ואז כשהוא רצה לעזוב את יפו, אז יש מכתב של רבני ירושלים, אפילו בכתימות של הרדה, מופיע רבי יוסף חיים זוננפלד, שהם במכתב כותבים לו, הרי זה, יש עוד כמה חתימות, אז הם כותבים לו, בואו, שרב אברום עבד השם למקומנו, חביב עלינו מאוד, אבל העיר יפו מתה עליה, אחרי כל מה שהצלחת לפעול בתקופה שאתה שמה, מה יהיה עם זה? אז הוא אמר והציע להם, הוא היה הראשון שזרק את השם של הרב קוק, זה הסבא, אמר להם, יש לי חבר שאני זוכר אותו, והוא יש לו אהבת ארץ ישראל, ואם תפנו לשבר שלו, לאדרת, שהיה גור בעיר עדיקה, תתחיל לפעול, ואני אעביר... והוא היה הגורם הראשון שפנו לפנות, פנו לאדרת, וכתוצאה מזה...
הגיע ליפו.
הגיע לזה. אבל החומרים, לפעמים אומרים, זה מתגלגל, והסבא נחלש מאוד, שהיה שאלה, אולי יש לו שחפת, והרופאים המליצו לו ללכת ליפו, ולהתרפות, להיות צד בים. והוא באמת הגיע ליפו שבוע קודם, בדיוק אותו סוף שילי העיר, תוף רי סמך ד', רב ציודה תמיד היה אומר, לא אומר סמך תף רי סמך ד', שנת תסדר. קדוש ברוך הוא מסדר את הדברים כמו שהוא רוצה אותם. שנת תסדר. ושם היה הרב פרנק, רבי שחר פרנק, היה רבי ירושלים יותר מוכר, הוא היה יצא ליפו לגלות של תורה. ישב ביפו, ולמד, כשהרב קוק הגיע ליפו, אז את, כבר הכיר את פסח הרש בשבוע הזה, פתאום הוא רואה בחג השבועות של תופרי סמר דלד, הוא רואה איזה אברך ירושלמי צעיר, צנום, מתפלל בדוויקוס, ובגמי ששמע את הקדום יסמילין של הרב באותה שבת, והוא נורא... אני מבין, וככה גם צריך להבין, ההבנה של רבי עקיבא מאיר, שבגלל השיטה הזאת של רבי שמיכל, שזה דברים נשגבים, ועניינים, ניגון של... אנשים חושבים היום יחסים בחג השבועות לבית הכנסת, ומי שהראשון הוא אדום, יש בזה גם ניגון מיוחד.
בכלל הרב חלפ היה, בניגונים היה ידוע.
כן, אבל ניגון מיוחד, שהוא שמע באוזן שאת הניגון של הרב, של הקדום שמיכל, זה תפס אותו. הרב שאל את הפסח הרש, מי זה האברך הזה? אמר לו, שקרה וקרה. קרה לו, הזמין אותו אליו הביתה. ואז כתוצאה מזה, נוצר, הוא אמר לו לסבא, עד הרבה ההפך, לא מתוך סיגופים. בדיוק ההפך. הוא שינה את השיטה שלו. אז זה הלך בתהליך כזה, שבאיזה מקום מסוים, הסבא כבר קיבל כבר שיטה חדשה.
וכמה זמן נשאר ביפו?
הוא נשאר ביפו איזה כמעט חודשיים, בגלל שיש גם מכתבים מיוחרים יותר, בגלל שיש מכתבים מיוחרים יותר שכתבו, והסבא היה ביפו אז.
עכשיו הוא יורד ליפו, הוא נשוי עם ילדים.
נשוי עם שני ילדים, את הילדים שהאישה, רבה סבתא, נשארה עם הילדים פה בירושלים.
נשאר בירושלים, הוא לא נשא עם הילדים.
לא, אישה, לא נשאר.
מי היו שני ילדים שהיו אז?
הבחור, רבי יחיאל מיכל חרל"פ, שהוא היה אחרי יותר מוחרב בארצות הברית, בנברסקה, אחר כך בברונקס, והוא הקים אולה של כשרות באמריקה. אנשים לא יודעים היום, הוא הקים את מערכת הכשרות באמריקה באותו שנה, הוא נסע לשם ב-1921, הוא כבר היה באמריקה. עד היום הבן שלו, רב זבולון, שהוא נמצא שם באמריקה, והוא מרגיש שהוא חייב להיות שם, למרות שאני אומר, יכול להיות שהוא יעלה שיעלה בחייו, שיהיה קדוש ברוך הוא יעזור לו.
מי הבן השני שהיה?
עכשיו, הבן השני היה סבא שלי, רב חיים זבולון, אבא של אמא שלי. והוא כבר היום שניו שניהם, אחד נולד בתופרי סמך ואחד נולד בתופרי סמך בייז, והפגישה הייתה בתופרי סמך דלת. עכשיו בתופרי
אחרי זה תומך חודשיים, אחרי חודשיים הוא חוזר חזרה לשלם,
אבל לא נותק הקשר, הוא לא יכול היה להיות להתאפק בירושלים, והוא חוזר שוב פעם לשאוב, הוא טען זה, הוא יונק מזה, הוא צריך חיזוקים בדבר הזה. יכול להיות, תשמע, אני אומר דבר אחד, אברכים כאלה, כמו הסבא רבי עקיבא מאיר, אני אומר, לא בגלל שזה סבא שלי, זה דבר נדיר ביותר, דבר שקשה מאוד, גם קשה לגדל דבר כזה. אני אומר, ברוכה אמא שלו, שהיא הייתה, ידעה איך לגדל את הילדים, הייתה חוסכת מהאוכל של הילדים האחרים אצלו בבית, הייתה שומרת את זה רבי עקיבא מאיר, ושאמר רבי עקיבא מאיר, בשביל לא צריך את זה. זה דברים שמסתבר בתור שהיא באמת צדקה.
עכשיו הוא מגיע חזרה לירושלים, לבתי ניתן,
הוא מגיע לירושלים, יושב פה בירושלים, נמצא שם תקופה קצרה מאוד, והוא שוב חוזר ליף. באותה תקופה, הוא נסע וכמה פעמים הלוך וחזור, מה שקרה, הדבר אחד קרה. הבלגן הגדול, אני אומר בלגן, לא מבחינת הבלגן, המכתב הזה שדיברתי עליו, נכתב שבוע אחרי שנפטר הרצל. המכתב נכתב בצורה כזאת שהוא הספיד את הרצל. אני אומר שצריכים פעם אחת תמיד לתקן את העוול הגדול שעושים לרב קוק. הרב קוק ידוע, וזו הזדמנות באמת אולי שאנשים יבינו, הוא לא הספיד את הרצל. יש מי שיקרא בתוך ההספד, קוראים ההספד ירושלים, הוא לא הספיד את הרצל. כאדם לזה, הרב הגיע בחופכס עיר. חוף תמוז נפטר הרצל. חודשיים אחרי, פחות מחודשיים. ואז רוצים לערוך לו הספד ביפו. באים לרב קוק, רב צעיר, בן 39, ואומרים לו, נעשה פה הספד בבית הכנסת. הוא אמר בשום פנים באופן לא. באו לה שני נציגי הציבור, וזה לא כמו שאומרים היום, הם באו פשוט מאוד בצורה פשוטה של איום. שאם לא יעשו הספד להרצל, כל מוסדות התורה והחסד ביפו ינזקו. היום אנחנו רואים שמקצצים לישיבות, לא מבינים מה ששם.
איומים מסוג אחר
לזה. ואז היה הסכמה שיהיה הספד בבית הבנק, לא בבית הכנסת. והיה שם הספד בבית הבנק, והרב הספיד, הוא לא הספיד אותו בכלל.
איפה רב חלב בתוך הסיפור הזה?
רב חלב היה בירות, כשהלכו מכתב, שאיך זה שהרב שלו כביכול, כאילו הרב, כשידעו כבר שהוא התקשר אל הרב קוק, אז הם, כשהלכו מכתב, מכתב ישנו, זה מכתב מעניין מאוד מתמוז, שאיך זה שהוא...
מי שלח את המכתב?
אחד, מורדכי שרלין. מורדכי שרלין.
כן.
זה מורדכי שרלין, שבשלב, אני אומר, אני לפעמים אומר, בשלב, אחרי שנים, הנין שלו, או הנין שלו, או הבן נין שלו, התחתן עם נינה של הרב חרלב. זה גלגול, זה זיווג שני.
אז הוא כותב לו מכתב, ומה הוא עונה לו הרב חרלב?
אף פעם לא עונה מכתב, לא, צריך לענות לו מכתב, יכול להיות שהוא ענה לו, ואנחנו לא יודעים מכתב שענה לו. אבל הדברים התגלגלו שהרב קוק פתח לו, והרי, אז האם מי שקורא את העיתונים של אז, יודעים, הרצל, איך מספידים אותו? לא הספיד אותו, וזה לא היה הספד עליו, את מי שרוצה שיקרא, הרב מדבר שם המשיח בן יש, משיח בן דוד, ויש על זה הגדרה, ויש מקום מסוים של מקב מי שכותב מפורשות, שמה זה כתוב שיש ארמילוס, מלך ראשו, יבוא יום אחד ויהרוג את משיח בן יוסף, ואז יבוא משיח בן דוד. אז הוא כותב מפורשות, אין דבר כזה שיבוא ארמילוס מלך ראשו ויהרוג משיח בן יוסף. וכל אחד ואחד מישראל שנהרג למען ארץ ישראל, הוא חלק ממשיח בן יוסף. וכשמי שכותב דבר כזה, ואז הם אלה, כל עוד שלא לא, לא הלכו כל אלה, שלימות של משיח בן יוסף, יש למשיח בן דוד בעיה איך לבוא.
אז בואו אנחנו נתקדם, הוא עובר לגור של החסד מתי?
דקה. זה המשך לזה. ואז נפטר האדרת, תופרי סמכי.
הוא היה פה תקופה קצרה, הוא נבחר לרב
ירושלים. הוא היה ארבע שנים רבה ירושלים, ובפועל ממש, אני אומר, הוא לא סבא נחת, הוא היה אדם חלוש, הוא היה בסך הכל כולו בן 60, בסך הכל. הוא היה בן 60. האדרת היה ענק הענקים, וכולם שוכחים דבר אחד. הענק הזה, שקוראים לו האדרת, שהשאיר למעלה מ-120 ספרים, שהוא היום יוצאים, ברוך השם, יוצאים מהספרים שלו, יוצאים לאור, לקח לו לחתן את הרב קוק לחתן. ואם הרב קוק האדרת, היה לו להגיד לחתן שלו, היה אומר לו הרבה הערות, שצריך להעיר לו הערות, האדרת לא היה זה. כשהאדרת נפטר, הרב קוק הוציא ספר, עדר העיקר, לזכרו ולכבודו של האדרת.
כן.
שנה אחרי כן, בתוף ריש סמך ווב, נפטר רבו של הרב חרלב, רבר שמיכל. ואז הרגיש רב שמיר, רב זה עשה לרב מקט מיישה, הרגיש שהוא חייב לעשות משהו כדוגמת העדר העיקר שהרב עשה על הדרך. וזה מתוך זה יצא הצביל לצדיק. בתופרי סמך זיין יצא צביל הצדיק. כי זה כמעט באותה מתכונת אפילו. עם מכתבים ורעיונות וזה. מי שערך את הצביל הצדיק בעברית, אני אומר את זה שאנשים ידעו פעם אחת לתמיד. רבי עקיבא מיישה כותב במכתב למישהו מסוים שהוא נכד של רבי שמיכל, אז הוא כותב לרב צבי יהודה שאתה ערכת את הצביל הצדיק שלה. הרב חרל"פ כתב בעברית של תלמיד עץ חיים, וברור לכולם שתלמיד עץ חיים ידע לכתוב עברית, אבל
זולבל בזכר ונקבה.
זה הייתה עברית. רב צבי יהודה ערך את הספר, העורך של ספר הזה, ורב צבי יהודה היה אז נער בן 16, הוא למד אז בתואר עץ חיים בעיר העתיקה. זאת אומרת, לא נוצר הקשר עם הרב חרל"פ רק עם האבא, עם הרב קוק, אלא גם עם הבן, הרב צבי יהודה. והרב צבי יהודה הזה היה גר בירושלים, בחדר, בעיר העתיקה. בינינו לעצמנו, אני מציין פה כמה דברים שאולי זה, איך אומרים, לא יבין. הוא נתפס בשלב מסוים לתורת ברסלב. חסידי ברסלב, שהיו באים מירושלים ליפו, התאכסנו אצל הרב בבית. בבית, כמה, כשהיה לו בית כזה גדול, אני מתאר לצחה, אז הם התאכסנו אצל הבית. והם קיבלו ממנו אפילו מכתבי המלצות. כמובן שכבר פעם ביקשתי כמה פעמים מהם שיתנו לי צילום והעתק, הם לא נותנים לי העתק, אבל ידוע לנו בוודאות שהרב תמך בחסידי ברסלב.
כן, היה אחד מראשי ברסלב, היה גבי שלו תקופה ארוכה.
היה גבי שלו, נכון.
והיה משפירה.
נכון,
היה גבי שלו הרבה זמן, הרבה שנים. הוא דיבר הרבה עליו. אני חושב שגם סבא שלי היה מאותה חבורה של ברסלב, שהיו קרובים לרב. כן, הייתה קבוצה גדולה.
היה, זה עכשיו, רבי גמי שקיבל את ההסכמה של הרב, על ספר צביל הצדיק. רואים בהסכמה איך שהרב כותב, לא... ואני מסתכל על הדברים האלה, רבי גמי שהיה בסך הכל בן 25, אז גם כן. רבי צידה היה בן 16, רבי גמי שהיה בן 25. ההבדל ביניהם בשנים היה בסך הכל 7-8 שנים, אז ההבדל הוא לא גדול. אבל כשיצא צביל הצדיק, זה היכה עדים ברעש. למרות שהיה רעש גדול כבר אז, בירושלים, וזה נגד הרב קוק ונגד כל הדברים האלה, אבל מי שדיבר בנושא הדברים האלה, רבי גמי שעמד, איך אומרים, איתן וכל הדברים האלה.
אני פעם
סיפרתי את הסיפור הזה, אני חושב שכדי להדגיש את זה עוד הפעם, היה לו חבר אני לא אגיד את שמו, אבל זה מעדיף לו, היה לו חבר שהוא משפחה מאוד מכובדת, והוא פגש אותו ואמר לו, אתה הולך לרב קוק, אתה משתמד. אמר לו, זה ביידיש, אני אומר את זה בעברית. זה שמצח. ומי שהיה כל כך רגיש, אז הוא רץ מיד לרבי שמיכל. רבו, הוא אומר לו, פגשתי ברחוב, הוא אומר לי שאני הולך לרב קוק ואני משתמד, ירגיד. הוא הולך לשאול שאלה, אם הרבי שלו, אם רבי שמיכל היה אומר לו שזה נכון, הוא היה מיד פורש מזה, רבי שמיכל לא היה, אז הוא אומר לו, הוא התעלף, הוא אומר לו, אומר, אחד שרואה שאחיו משתמד, והוא לא מתעלף, סימן שהוא לא מתכוון ברצינות.
הוא תוספת לזה, הוא גם אמר לו איפה פגש אותך ברחוב, עם גסי גורנשט.
לא, זה אני לא יודע.
זה תוסף שאני פעם שמעתי.
אני לא יודע, אני יודע, זה יודע מאבא שלי את הסיפור הזה, ומהדות שלי את הסיפור הזה, וזה ידע. אותו אחד, דרך אגב, פגע ברב קוק.
אנחנו נצא לשיר נוסף.
Oh, the high. בכל בית ישראל, אוי בגולה, עוד בזמן קוראים, תאים רואה עליי. אם יספרק ביידוש פנח ובספורי, בישרוי מים ויידון בסלם עשי, בישדר ויזמם ויזזום, Rasami kal ra savishira sa tushkita sana khamsa dami rambe yo dami rambe yo alma tim rova yam pavon 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 yam pavon 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 ay 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 pavon 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 sein oh oh sein der halbe ist frei komme dann mal vorbei die beschweiger hey in rover die hände
על דמותו המיוחדת של הרב גונר בן כמיש חלאפ, שהיה קשור באהבות אהבה ונצח ולימוד עם מרן הרב יצחק הכהן קוק, אני רוצה לדבר עם הרב בריה שטרן, רבה של שכונת קטמון והמועמד לרבה של ירושלים. שלום הרב בריה שטרן.
שלום שלום.
ואתה יושב על התורה ועל העבודה כל הזמן בתוך מכון בירור הלכה?
הלכה ברורה.
הלכה ברורה. ושם אתה בטח נתקל בקשר הזה של בין שני הדמויות האלו.
בהחלט. אנחנו בדיוק, אפשר לומר שאנחנו הרי מוציאים את הספרים שלנו של הלכה ברורה ובירור הלכה, ואחד ההסכמות המרכזיות שאנחנו מתכבדים ושמחים כל הזמן לשים אותם אצלנו, זה באמת ההסכמה של הרב חרל"פ זכר צדיק לברכה, שכתב עוד בזמנו, אבל הדברים שלו הם כל כך מקיפים שבאיזשהו מקום חשובים ומראים את ההבנה ואת הגדלות שלו בתורה, וממילא גם את הערכה שלו למפעל הזה, וזה בעצם מתוך הבנה כל כך גדולה בלימוד ובעיון בדברי תורה, שזו אחד מהדברים המאפיינים את הרב חרל"פ, היה פשוט יהודי גדול בתורה ממש.
יש התייחסות שלו בתוך הספרים לדברים שהוא כותב, או רק מכתב ברכה?
אני מכיר מכתב ברכה, מאוד יפה, מאוד חזק, מסביר היטב את הרעיון הגדול הזה של הלכה ברורה ובירור הלכה, שזה רעיון של הרב קוק זצ"ל, והוא נתן לזה גיבוי במכתב ומסביר היטב את העניין בצורה מאוד יפה ומפורטת.
עכשיו, יש איזשהו מהלך בעבודה שאתם עושים, יש משהו מהשיטה שלו? כי הייתה לו שיטת לימוד מיוחדת לבן כמיש חרל"פ.
אני קשה לי לומר, אנחנו לא מתחברים יותר מדי לשיטות לימוד, אנחנו משתדלים ללמוד את הדברים מדברי תורה של הראשונים והפוסקים, אבל דבריו של הרב חרל"פ במקומות שהוא כותב בוודאי ששקועים בבירורי ההלכה שלנו באופן רצוף ושיטתי.
עכשיו חוץ
אף פעם לא מתאה להפך, זה תמיד שמחים לצרף את הדברים.
עכשיו חוץ מבירורי ההלכה יש דברים שבספרים שהוא כתב בעקבות תורתו של מרן הרב קוק?
טוב, זה מלא ממש, דברים חזקים. אני חושב שהקשר המיוחד שבין הרב חרל"פ לרב קוק זצ"ל הוא קשר, איך אומרים, לא מהעולמות הרגילים שלנו, זה משהו הרבה מעל. וזה דברים שמופיעים בדברי הרב חרל"פ בכמה מקומות, אבל הם רוכזו במיוחד כידוע בחוברת הזו שנקראת עדרים. בחוברת הזו יש שם קובץ מכתבים של הרב חרלאפ שכתב אל הרב בעצמו וגם אל בנו הרב צבי יהודה זצ"ל, ושם יש דברים מאוד מאוד מיוחדים שמראים על הקשר המיוחד. ואני אולי רוצה פה להדגיש, אם מותר לי.
כן, בבקשה.
אני חושב ש אפשר להגיד שלרב זצ"ל היו שלושה תלמידים ממשיכי דרך, ואני חושב שאני פחות יותר מדייק. אני מתכוון אל הרב הנזיר זכרונו לברכה, אל הרב צבי יהודה, וכמובן כפי שאנחנו כרגע מדברים על הרב חרלאפ. מיוחד הוא הקשר של הרב חרלאפ אל הרב, מפני, קודם כל בגלל הרקע של הרב חרלאפ, שהוא בא מתוך ירושלים, מתוך תלמידי החכמים גדולי התורה שבירושלים, שזה היה אצלהם גם כן קצת לפלא ההתחברות המיוחדת שהייתה לרב חרלאפ עם הרב קוק. אבל היא הנותנת, המיוחד בדברים שלו, גם אם אני אקרא בדברים שהוא כותב בעדרים, הוא מדגיש באופן מיוחד אצל הרב את הדברים, את מכלול הדברים, דהיינו את הקשר שלו לעניינים הכלליים ולעניינים האמוניים והרוחניים, ביחד עם הצלילה בעמקי המים האדירים, אני פה מצטט איזה משפט מהתלמוד והפוסקים בכל עושר הבקיאות והחריפות. זאת אומרת, הקשר המיוחד של רב חרלאפ והלימוד שלו מתוך דברי הרב הוא מיוחד בזה, בגלל שאצלו בא לידי ביטוי הקשר הממשי בין דברי התורה בהלכה לבין דברי התורה הרוחניים המיוחדים והמאפיינים את משנת הרב וגם את של הרב חרלאפ. אצלו זה היה משולב, יש כאן את שני הדברים, וזה, אני חושב שבזה הוא מיוחד, הוא מצטיין באופן מיוחד בהבאת הדברים, וזה נותן להם משקל, אני חושב, אולי מיוחד, שאצל האחרים אתה פחות מוצא את זה.
עכשיו, בצורת הכתיבה שלו היא די דומה לכתיבה של מרן הרב קוק, כשדברים על רוממות ישראל, על...
נכון, טוב, הוא...
הוא נשבע בקסמו, מה שנקרא.
כן, בצורה ש... לאחר השיחות של הרב הרגשתי שכולי אחוז שלבת, הכל גשמיותי מתנדפת והולכת ונשמתי שהתקשרה. זה דברים מתוך הדברים שהוא כותב בחוברת הזו של הדרים שאני מחזיק אותה. זה באמת דברים מיוחדים במינם, הקשר הזה והעוצמה שלהם, וזה הרבה, כמו שאומרים, לילה ולילה, ממש.
זאת אומרת, היו להם גם, אני מתאר לעצמי, מפגשים אישיים מאוד, כדוגמת המפגש הזה אחרי ההכרזה באום, שהם נפגשו ביחד באיזשהו חדר.
זה עם הרב צבי יהודה.
שגם היה רב צבי יהודה, כן. אז אמרו, מעת השם הייתה זאת נפלאה בינינו.
זה אחד מהדברים שאנחנו, סיפורים שגדלנו עליהם. באמת, זה באמת הדבר המיוחד. אומרים, לא, מעניין אם אתה מספר את זה, אני כולי אפילו נרכז כשאני חוזר על הסיפור הזה. כמו שאומרים, בזמן החלטת החלוקה, אז זה תפשין ח' כן, כמדומני, הוא תפשין ח' עוד בתקופת החורף.
זאת קצת קודם, בכ"ט בנובמבר.
אבל בתפשין ח' כבר.
כן, כן.
מכל מקום, הסיפור הוא שכולם יצאו בהתלהבות ובשמחה לרחובה של עיר, ככה רב צבי יהודה, שאנחנו היינו בכל אופן אצלו, שמענו את דבריו, כולם יצאו לרקוד ורקדו בהתלהבות גדולה ברחובות, ואז הוא אומר, אני הלכתי, כך הוא העיד על עצמו, הלכתי אל החדר הקטן של הרב זצ"ל, ואת מי אני פוגש שם, הוא אומר, אני פוגש שם כמובן את רב חרלאפ זכר צדיק לברכה. ושנינו אומר, עמדנו, ישבנו ובכינו ובכינו ובכינו. למה? כי את ארצי חילקו. על רקע העניין הזה של חלוקה, שזה היה נראה להם דבר כואב באופן מיוחד, ובחו. אבל מעניין את העניין ההמשך. בסופו של דבר הוא אומר, כאילו לרגע קמנו מתוך המצב הזה, ואמרנו, מעת השם הייתה זאת, ויצאנו גם אנחנו לרקוד עם כולם. הוא אמר.
עכשיו, יש היום במה שאתם עוסקים, יש איזשהו המשך בהוצאה של דברים בין הרב חרלאפ והרב קוק?
לא, אני לא...
אתם עוסקים רק בהלכה היום.
אנחנו עוסקים בהלכה ברורה ובבירור הלכה, וכפי שאמרנו, החוברת הזו היא במיוחד, אבל הרב חרלאפ זה מחובר לרב בכל דבר, זה כל כך מחובר. והמיוחד שבדבר, אולי נציין, אם אתה כבר שואל על הנקודה הזו, הוא גם מתייחס אל חלוקת הזמן אצל הרב בעצם קודם, לדברי הלכה ודברי המחשבה ובדברים הרוחניים העליוניים האלה, והוא התייחס לזה בדברים שלו באחד ההזדמנויות, והוא אומר שמצד אחד הרב היה כולו, כמו שציינתי מקודם, מיוחד בגדלות התורה שבו, בדברים של דברי תורה, בדקדוק, בפלפול, בעיון, בצורה מאוד רצינית, אבל לרגע הוא אומר, היה תקופה, בעיקר בארץ ישראל, כשהגיע לארץ, שהוא כאילו אמר, עכשיו אני צריך לעסוק בדברים הרוחניים, כי זה העניין שלהם, דרכם אנחנו יכולים איכשהו להשפיע ולהביא דברים שכרגע נחוצים כל כך, בזמן של גדלות, בזמן של איזושהי תחייה חדשה בארץ ישראל. וכאילו רק אחר כך, כאילו אומר הרב, חזר בעצמו שוב אל דברי ההלכה, שבהם הוא יעסוק כמו ממש כאחד הגדולים, והוא מציין את החלק הזה. ועוד דבר הוא אומר, שכשאדם עוסק בדברים הרוחניים העליונים, שהרב חרל"פ אומר, זה בסופו של דבר משפיע על הלימוד של ההלכה שלו, שלימודי ההלכה שלו הם מקבלים איזושהי דרגה גבוהה יותר וחזקה יותר.
עכשיו אנחנו היינו, כשנלמדתי בישיבת חברון, היינו כקבוצה, באים לרב צבי יהודה כל יום שישי בצהריים, לשמוע ממנו, מה שנקרא, סוג אחר של בחורים, חבר'ה נעשה, באים לשמוע ממנו פרשת השבוע, והם מקפיד בכל פעם, בכל יום שישי, כשהם מדברת על פרשת השבוע, להביא וורט מרמי גיף מיישה. כן, זה שמעת מגיף מיישה, או שמעתי, או קראתי, הוא תמיד הביא איזשהו וורט ממנו. זאת אומרת, הקשר כנראה נמשך.
ואיזו שאלה, זה ברור לגמרי, זה כל כך קשר חזק שלא שייך לחשוב עליו אחרת.
תודה רבה, הרב ברל שטרן.
כל טוב.
עד כאן, תודה רבה לכם על הזנה. המשך הזנה הרבה, וניפגש בסיפורי ירושלים האחרים בשבוע הבא.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי, תמיד איתי.